ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס. עקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר את The Sweep Pod. עקבו, הביאו את עמדותיכם וגם רייט, סאבסקרייב, ריוויו, כמו שאומרים. שלום סתיו.
אהלן.
שלום סגב.
ערב טוב דביר.
אני מה זה שמח שאתה צועק, בוא נגיד שנייה משהו, אני חייב לפרוק.
אתה גם תיתן עדכון למאזינים, למה ככה אתה בלחישות היום.
בדיוק מה שאני עושה, בלחישות היום. הקשבתי לפרק הקודם, שבו גם הייתי ככה ונשמעתי נורא, וזה בגלל הפרקי זום האלה, שבאופן כללי אני שונא את הפרקי זום, שאין בהם את הכימיה שיש לנו, שכולנו נמצאים ביחד באולפן, וצחוקים, ואין חשש בשום דבר. על אחת כמה וכמה, כשאני נמצא בדירה הקטנה שלי, בתל אביב, שהתינוק בין 10 חודשים, שיבדל לחיים ארוכים, נמצא ישן, סירוגין, חדר אחד לידי, ובימים האחרונים, זה ממש הגיע לסיוע בפרק הקודם, אבל אנחנו עדיין מרגישים את, את אותותיו, איזה 4-6 שיניים יוצאות לו בחייך העליונה.
אוי, לא.
וכל לילה יותר סיוט מהקודם, פשוט כל לילה. וכשאני פה, זה אומר שרוני, אשתי שתיבדל לחיים ארוכים, נמצאת איתו, וכל רעש קטן אני מפחד שאיזשהו משהו שאני אגיד בתוכנית, יעיר אותו, גם ככה הוא ישן חרה, וזה נורא. זהו, אני שונא את החיים שלי, תגידו תודה. רוב הקהל שלנו צעיר ואין לו ילדים, אל תעשו ילדים.
אני רוצה לעלות סקר מההשתפכות הזאת של דביר. האם דירת 3 חדרים, 3.5 חדרים, במרכז תל אביב נקראת דירה קטנה?
תלוי אם תגר בתל אביב או לא.
אני אמרתי, האם דירה של 3.5 חדרים די מפנקת שיש לדביר? לא, 3? 3 בטוח.
זו דירה קטנה, היא פחות מ-80 מטר רבוע, זו דירה קטנה.
בסדר. בתור אחד שגר בדירה של איזה 50 מטר, אז כן, אבל... אבל לזכותך יאמר שיש לך תינוק.
אצלך היא בנויה אחרת, אצלך היא קטנה בגלל שהסלון והמטבח הוא ביחד. פה... אבל עדיין יש מרחק בין הסלון לבין החדרים. פה זה כאילו... כל צפוף. הסלון הוא ענק, אבל החדרים עצמם הם מאוד צפופים.
זה יהיה מטופש מצדי לשאול אם אתם עושים דברים כדי למנוע את הכאבים שלו?
לא, אתה יכול לשאול, חופשי, אני לא יודע אם זה מעניין את המאזינים שלנו, אבל אני אגיד
אתה העלית את זה, אז אני אמשיך.
אוקיי. אז בימים הראשונים ולסירוגין עשינו, נתנו לו משקחי כאבים, כזה נובימול ונורופן קידס כזה. אתמול ניסינו בלי, כי גם נראה שכאילו אין לו חום ואין לו שום דבר, ורוני קצת מתבאסת ואני מבין אותה לתת משקחי כאבים כש... אתה יודע, זה...
זה כואב.
זה כואב, אבל אתה לא יודע באמת כמה זה בגלל זה. וזה לא טוב לתת יותר מדי משככי כאבים. אז אנחנו שמים גם משחה, ש...
מה, גן גיגל?
לא, שמנו משהו שנקרא ג'ונג'וביקו, שזה הפך להיות השם שאני קורא לתום, כי ג'ונג'וביקו זה חמוד.
תנסה גן גיגל.
והג'ונג'וביקו זה לא עובד, והיום, אחרי הצהריים, דיברתי עם אחי, והוא המליץ לי על, על טי ג'ל ליף.
טי ג'ל מקונל.
טי ג'ל ליף, טי ג'ל וורן, איך אתה רוצה? והלכתי לפני שעה ומשהו בגשם לקנות כזה. זה כבר אחרי שהוא נרדם, פשוט אני מקווה ש... מה זה מקווה? אני מניח שמתישהו יתעורר בלילה הרבה ונשתמש בזה. אז אני אדווח אחרי זה, אני אעשה השוואה ביקורות בין טי ג'ל ובין ג'ונג'וביקו. ואני מקווה שלא נצטרך גם את הגנגיג'ל?
כן. גנגיג'ל. ג'נג'יגל. עכשיו בג'י עם ג'אם. אני לא יודע מה הם קוראים כג'י ומה כגי.
אתה בטוח שזה לא ג'ונג'וביקו?
בטוח שזה לא ג'ונג'וביקו.
אני לא בטוח שג'ונג'וביקו זה לא ג'נג'יגל.
זה כבר שאלה אחרת. תראה, אז מיילו גדול מתום ב3 חודשים, אני לא טועה, משהו כזה.
בגדלות אמרו לי את הגצב שלי.
וגם אנחנו בכיף הזה של השיניים, ו... לא, אתה יודע, כאילו, אני לא מתרגש. כאילו, זה לא פעם ראשונה, זה לא... זה אז, כאילו, אתה יודע, אני די... די זורם על הסיפור הזה. אבל לפני זה, כאילו, יוצאת לו אחת מהתוכנות מאחורה, זה כאילו הכי כיף. ואז ועודי מורח לו את הגנגיגל המפורסם, אני כאילו באתי ומחלתי לחקור את העניין. ולא עשי את זה, לא יודע למה לא עשי את זה לילדי אחרים כשהם עשו להם שיניים והיו קקות באופן כללי, והסתכלתי בתוך הפה שלו והכל כזה, לא רק שהשינה זה כזה, הכל כאילו אדום, כאילו הרביצו לו בפה, זה כאילו מפחיד ומגעיל, אז עשי אמא שלהם.
נשמע כיף להיות אבא.
אני לא מבין, יש לי שאלה אחת, מה זה אני זורם ואני קול עם זה? כאילו, גם אני זורם וקול עם זה ואני סבבה, אבל אני לא, כאילו, אני ישן 3 שעות בלילה, מה זה קול? זה לא קול.
לא, תראה, אפרופו מעניין את המאזינים שלנו, בגדול זה לא עניין של אני קול או לא קול, כשאתה יודע מה מגיע לך, אז אתה מרגיש שאתה מוכן נפשית לזה, אז כאילו זה פחות מזה, בילד הראשון שלי, שהייתי על שעתיים שנה במשך אמא של ארפר שנה וחצי, אז אתה יודע, כאילו, כל פעם הייתי אומר, כאילו, למה זה מגיע לי? כאילו, זה אמור להיות כיף, פרוט, מדהים וזה. ובילד 3, אני עם איזה שבוע בלי שינה, אני כאילו, בסדר, part of doing business.
מחליץ. סדר.
מה אני צריך להרים פה? את הפרק?
סקרים?
סקרים, אבדול, ג'באר,
זה הקאץ' פרייז שלך?
זה אחד מהקאץ' פרייזים שלי, אין לי פה אחד. סתיו, יכול לעשות סקרים או לא?
האם הייתם קונים חולצה של סגב עם המרץ של סוויפ עם המשפט סקרים, אבדול, ג'באר?
סקר מעניין.
זה
סקר חשוב, זה לא סתם
סקר. תביא רומז משהו.
חברים, בואו נתחיל עם הסקרים. מה הייתם מעדיפים? לנגן הכי טוב על כל הכלים או לדעת הכי טוב את כל השפות? שאלה קלה וקהל לא כל כך חכם. 66% הולכים עם שפות. אתה צריך לדעת את כל השפות בעולם, תגיד, סבבה. דביר נתן דוגמה זה לשימוש טוב.
מה אתה צריך לדעת לנגן על כזו?
אבל אתה לא מנגן רק על כזו, אתה מנגן על כל הכלים. אתה הולך
ברחוב, אתה רואה איזה משהו. אוקיי, אז אתה מדבר את כל השפות, זה אותו דבר.
כלי נגינה זה מעבר ל... היי אחי, תביא לי פעמיים חומוס וקולה בצד.
לא, לא, אתה יודע לדבר הכי טוב את כל השפות. זאת אומרת, אתה יכול לכתוב ברמה של עמוס עוז בעברית, וברמה של...
פורטוגז.
ג'ון גרישם?
אז אתה אומר שרוב המאזינים...
באמת, זה הבחירה שלך.
לא, זה היה שם שהיה לי תקוע בראש, ואז כאילו, ישר אחרי שאמרתי את זה, בא לי המינגווי, ואז רציתי להחליף, כבר היה מאוחר.
אני כאילו חשבתי שאתה בכלל תלך לשפה אקזוטית יותר, כי תגיד איזה גבריאל גרסיה מרקז.
פורטוגזית.
כל היפני הזה, הירוקי...
מוריקאמי. אבל זה לא, הירוקי מוריקאמי זה זכר הספרים.
לא יודע, זה פשוט שם היה הספר היחיד היפני שעלה לי בראש.
כאילו, זה לא חל הספרים, זה פשוט לא כתיבה גבוהה כמו ש... גרישם זה גרוע. גרישם זה הרם אורן הרם אורן זה הג'ון גרישם הישראלי. זה כאילו לא, זה פופ ליטרצ'ר. אם כבר סטיינבק, אני אוהב את סטיינבק. אבל מה שבאמת התכוונתי זה כזה ג'יימס ג'ויס וארנסט המינגווי, כזה קלאסי.
היום לא נעשה לכם
סגל, מי דיברנו?
היום נדבר על כל מיני סופרים ותינוקות. אם אתם במקרה מאזינים ומתעניינים בספורט, אולי זה הזמן להחליף לאיזה...
אתם מכירים את זה שדביר לא מתכונן כמו שצריך לפרק, אז הוא סוחב את הפרק לנושאים שבהם הוא לא צריך להתכונן?
המינגווי, המינגווי. תנו לי להמשיך. אז ב-NBA שוקלים להוסיף שחקנים לרוסטרים כדי להתמודד עם הקוביד. באיזה קטגוריה ג'מאל קרופורד הידוע בכינויו ג'יי קרוף? בווטרני ובגופות, 71...
עצור, עצור. איך ידעו באיזה כינויו?
ג'יי קרופ.
קרופ?
ג'יי קרופ.
קרופ?
קרופ.
קרופ.
אמרת קרופ בפעם הראשונה, אז תחליט. כן,
נראה לי קרופ, קרופ, קרופ.
אוקיי, רק צי לוודא, אתה יכול להמשיך.
ג'יי קרופ. קרופ. הם בלי רגש. 71% הצביעו לגופות. טוענים שג'יי קרופ כבר לא איתנו.
לא, לא, הוא איתנו, אל תהרוג אותו.
אבל זה מה שאנשים פה אומרים, שהוא גופה.
כן, כי התרגום הוא בעייתי.
לא, זה לא בדי כאילו סתם, אתה יודע, גוף שעומד. זה בדי גופה, מת, כאילו, זהו, כבר לא יכול.
זה בדיוק התרגום, שבדי זה כאילו גם, אנחנו צריכים גופות, אנחנו צריכים בדי לזרוק בגרש, אבל זה גם בדי.
גם בדי הילד.
גם בדי גיא.
I'm בדי הילד וטרן או בדי. בסדר, אלו היו הסקרים של השבוע. חזרה אליך דביר.
תודה, ואנחנו בלחישות נתקדם קדימה אל עבר הדבר הכי מעניין שקרה בשבוע שעבר. וזה המעבר של הרדן לברוקלין, ואני יודע שלסתיו יש טייק מאוד חד על זה ומאוד חם, אז אני אתן לו להתחיל. מי אתה חושב ש...
יש לי.
ניצחה את הטרייד? לא, אני לא אוליד את זה. מי עשתה את העבודה הכי טובה פה?
מי עשתה את העבודה הכי טובה? אני דווקא כן אמשיך את הנקודה שלך. מהזווית שלהם, כולם עשו עבודה טובה. אולי חוץ מקליבלנד, כאילו שדי מיותרת בסיפור הזה, אבל אם תיקח את אינדיאנה, יוסטון וברוקלין, שהם החברות בטרייד היותר רציניות, כולם עשו את העבודה כמו שצריך. יוסטון, ואמר את זה, אני אתחיל, לא יודע למה דווקא, אתחיל לברוקלין. ברוקלין הביאו את השחקן הכי טוב בטרייד, כשאתה מביא, עושה טרייד ויוצא עם השחקן הכי טוב, שהוא במקרה גם הטוב, שחקן טופ 5, טופ 7, טופ 8, whatever, לא ניכנס לדקות המטופשת הזאת בליגה, עשית טוב לעצמך. ויתרת על הדרך על סנטר שלא ברור מה הייעוד שלו היום, עוד שחקן טוב, אפילו טוב פלוס, ובחירות דראפט בינוניות, בעיניי זה מחיר מאוד מאוד סביר.
סנטר שגם היית צריך לשלם
לו. מה?
סנטר שגם היית צריך לשלם לו.
אמת? אז אני כאילו, תכף נדבר ספציפית על כמה זה טוב, אבל קיבלת ג'יימס הארדן, זה good enough. אם אני מסתכל על יוסטון, ואני הולך למסיבת העיתונאים של רפאל סטון, ומה שהוא אמר זה מדויק בעיניי ב-100%, היום המטבע הכי חזק ב-NBA זה בחירות דראפט, ליוסטון היו אפס, ליוסטון יש עכשיו הרבה, הם יוכלו דרך זה לנסות להתחיל לבנות הסגל שלהם מחדש, ואם נלך על הנקודה השנייה, שזה המצב הכספי שבו הם נמצאים, והיכולות או היעדר יכולות נוכח הקורונה של הבעלים שלהם, הם הביאו את אולדיפו, שהם יכולים לרוץ איתו עכשיו עד סוף העונה, להחליט אם הוא טוב להם או לא טוב להם. אם הוא טוב להם, אז יחתים אותו, וסביבו, סביב ג'ון וול וקריסטיאן ווד, יבנו קבוצה לא רעה בכלל, או הם יחליטו שלא מספיק טוב, יוותרו עליו ויתחילו טנק ובנייה מחדש. ואינדיאנה הם ההפך יוסטון מבחינת ויקטור אולדיפו. אינדיאנה לא רצו להיות הקבוצה שתיתן מקס לויקטור אולדיפו, אחרת הם היו עושים את זה לאורך הקיץ, או הסתיו, ובגלל זה הם העדיפו את קריס לברט, שחתום על חוזה נוח יותר, ואפילו הגידול שהתגלה אצלו בקליות, וכנראה שהטריד הזה הציל, הוא עשה טוב לחיים שלו, אז הם העדיפו להשאיר אותו, כי הוא תחת חוזה וחוזה נוח, וזה מאפשר לקבוצה משוק קטן כמוהם, שתמיד צריכה להיות very tight על הבאג'ט, להתקדם בסגל שיותר מתאים לה, ואם בלי להתפוצץ בכסף, אז אם אני בוחן את השלושה האלה, הם עשו מצוין.
אם טי.ג'יי וורן לא פצוע, הם עושים את זה? שהם מתכננים על העונה הזאת יותר.
אני שואל את עצמי שאלה אחרת, האם קריס לברט פחות טוב בכזה אופן משמעותי מויקטור אולדיפו?
לא, בגלל שויקטור אולדיפו משחק, וקריס לברט לא משחק השנה.
אתה אומר כאילו, once הם עשו, כאילו, מאשרים את הטרייד. אני לא יודע להגיד, כאילו, די טי.ג'יי וורן לא שיחק העונה, ואינדיאנה היו מאוד מרשימים, והם עדיין החליטו ללכת על זה, ויכלו, כאילו, זה לא שהם הרגישו את החיסרות של טי.ג'יי וורן. אין לי תשובה לשאלה הזאת, אני חושב שהפחד לשלם לאולדיפו מקס, זה הגורם, כשהם משלמים כבר הרבה כסף גם לטרנר וגם לסבוניס, וגם לברוקדון, זה העניין שהפחיד אותם יותר מהכל. ומילה על קליבלנד, הייתי מעדיף שהם יישארו במסלול שלהם עכשיו ויבדקו האם הם יכולים להשאיר את דרמונד במחיר אפילו יותר נוח. אני לא רואה את הסקסיות הגדולה בלשלם לג'רט אלן 15 מיליון דולר בעונה.
זה יותר טוב ממה שדרמונד היה מקבל, לא? כאילו זה פחות כסף ממה
שדרמונד היה מקבל. אני לא יודע מה דרמונד היה מקבל, אבל אני מעדיף לתת את דרמונד 18 אפילו מה של אלן 15.
כן, אתה לא מחזיק ממנו? אבל הם ויתרו על נורא מעט בשביל להביא את אלן.
הם יכלו לוותר על כלום, נכון, הם ויתרו על מעט, אבל מתישהו צריך להתחיל לבנות קבוצה.
זה לא מה שאתה מוותר, זה מה אתה הולך לעשות עם זה. אם אתה לוקח את אלן לצופונה, ומשחרר אותו, אז זה ויתרת, כל מה שוויתרת זה לא שווה את זה, כי אתה הבאת מישהו שהוא זמני. אם אתה הולך לשלם לו, סתיו אומר, לא הייתי משלם לו.
כן.
אז כאילו...
לברט שנה הבאה, במידה ויהיה בריא והכל, אינדיאנה יכולים להיות מעניינים. כאילו, גם אתה רואה כזה הבדל נגיד בין הולדי פה ללברט?
לא, אבל יותר מעניין אותי להתחיל מהקלה פה, מברוקלין. אני חושב שלא היה אחד שלא סיפר את הבדיחה על כמה כדורים יהיו צריכים כדי שזה יעבוד בברוקלין. דביר שלח בקבוצה שלנו אס-אמס על איזשהו בולד פרדיקשן שלו לגבי ברוקלין, לא אגנוב לו את התהילה עם הבולד פרדיקשן הזה, למרות שאני מאוד אהבתי את האימור הזה. אני שלחתי בתגובה פרדיקשן...
בוא נעשה את זה חמור מרגיש.
אוקיי, תתחיל אתה. או שאני אספר.
אתה יכול לספר. אתה יכול לדבר, אתה יכול לדבר, זה עדיף.
דביר, אני לא רוצה לטעות ואני לא לחפש את זה עכשיו, משהו בסגנון בולד פרדיקשן, בגלל היעדר שחקנים גבוהים וסגל, אמר סטודמייר חוזר לשחק ב-18 דקות למשחק, זה האימור?
אמרתי 12.
12, אוקיי.
אמר סטודמייר, הוא הגבוה מחליף שברוקלין צריכים 12 דקות במשחק ממנו בפלייאוף. הוא גם עוזר המאמן, במקרה. במקרה? אני שואל במקרה? לא במקרה.
בדיוק. אז זה הבולד פרדיקשן של דביר. כתגובה הבאתי פרדיקשן מלא שיער, שהרדן הולך לשנות לגמרי את הנרטיב סביבו. הוא יסיים כמלך האסיסטים של הליגה עם 13, 14, 15 אסיסטים למשחק. דרך אגב, זה נראה ככה. בראשון, אמרתי גם שהוא יקלע סביב ה-20 הנמוכים, בינתיים הוא לא קולע סביב ה-20 הנמוכים, אבל עדיין אין קיירי. אני מאמין שהרדן יעשה איזה שיוותר במרכאות על הקליעה, וישנה לגמרי את כל הנרטיב סביבו, ואני, יש לי את הביטחון הכי גדול בעולם, שברוקלין יהיו מדהימים.
אני חושב שברוקלין יהיו מדהימים, ואנחנו עכשיו שברוקלין יהיו טובים, עם שני הכוכבים שלהם קשירים עוד לפני שנטריד על הרדן, ובסוף, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים את זה כאן, ואנחנו מאמינים בזה, טלנט מנצח, ויש לך שלושה משחקנים ברמה הזאת, בהינתן קשירות, בהינתן בריאות, גם בריאות הנפש, ובהינתן כולם נמצאים שם בסוף העונה ונותנים את כל מה שיש להם, יש להם סגל ממש ממש טוב. אני רוצה שניגע אחרי זה בסגל המשלים, כי זה הרבה פעמים סימן השאלה במקרה כזה שמביאים, כשבעצם צריכים לתת הרבה שחקנים בחזרה. אבל דבר אחד שאני כן רוצה להגיד על השילוב הזה של השלישייה, זה... תראה, שווסטברוק ודורנט שיחקו ביחד בשנים האחרונות אחרי שארדן עזב באוקלאומה, זה הרגיש מאוד התקפה של פעם אחת אני לוקח, פעם אחת אתה לוקח. כשווסטברוק שיחק עם הרדן שנה שעברה, זה הרגיש הרבה מאוד פעמים התקפות של פעם אחת אני לוקח, פעם אחת אתה לוקח. אין הרבה מסירות, אין הרבה התקפה של, של, של מושן, אין הרבה חיופי מקום, חסימות, לא יודע, כל הדברים שאתה, ששואלת כדורסל אתה מאוד אוהב לראות, ואני שואל את השאלה, גם לאור זהות המאמן, שהוא מצד אחד שחקן שהוא מאוד יצירתי, התקפית ואוהב תמורה בהתקפה, מצד שני, הרבה, הרבה give and go וחדירה ולהוציא החוצה וכאלה כשחקן, מצד שני מאוד צעיר ב... בשנותיו כמאמן, ואנחנו לא יודעים כמה כוח שלו בחדר הלבשה. מעניין אותי אם אנחנו נגרר למחוזות המובן מאליו, שאנחנו נראה הרבה התקפות של הנה הרדן לוקח, הנה דורנט לוקח, כי מאוד, כי כולם שחקני אייסו מאוד מאוד טובים, וגם שחקנים שהם אמברייסינג את האלמנט הזה במשחק שלהם. קשה לי להאמין, והייתי מאוד רוצה לראות איזשהו איתרציה של הברוקלין הזאת, שמשחקת משהו שהוא לא המובן מאליו, ולא ה... כאילו... ה-obvious, כן.
אני... אלך כן על דוגמה שנתת, וזה... דרך אגב, אני מסכים עם כל הדוגמאות שנתת. אני דווקא כן אלך לאוקלאומה של ווסטברוק, דורנט והרדן, כי הרדן ודורנט, כשהרדן היה שם, ונכון, הרדן לא היה הכוכב שהוא היום, ולא היה מכונת ההתקפה שהוא היום, אבל אני חושב שחלק מהסיבה גם שקווין דורנט רצה את הרדן זה בגלל ההיכרות שלהם מאותם ימים. הרדן ודורנט שיחקו נהדר ביחד. המון המון תנועה של הרדן מסביב לדורנט והפעלה הדדית, באמת כדורסל מאוד נכון של השניים האלה ביחד, ואני באמת מאמין ש... אתה, אין ספק שאתה תראה התקפה, התקפה, התקפה מדי פעם. בסופו של דבר, הם ינצחו המון המון משחקים על הכישרון של השלישייה הזאת בלבד, אבל כשהם יהיו, ויקח זמן לפתר, אבל לאורך העונה ולתוך העונה, אני מאמין שהם כן יצליחו לפתח איזשהו משחק יותר קוהרנטי, שמבוסס על תנועות של האחד מהשני, לא דברים בנאליים כמו אני אעשה אייסו ואז נמצא אותך פנוי לקצ'ן שוט, למרות שדורנט הוא שחקן מושלם לסיפור הזה, אבל המון אולי ניסיונות של היי פיק אנד רול עם קווין דורנט והרדן או קיירי, דברים קצת יותר מתוחכמים, ואני כן מאמין שזה יקרה. אני רוצה להזכיר שלצד סטיב נש, נקודה מאוד מעניינת, כי היו המון שמועות שהוא מנסה לסנדל את המהלך, ומייק דנטוני הוא אחד העוזרים של סטיב נש, אז... ניסיון כן יהיה שם, אז יש את האופציה לייצר, להביא דברים יצירתיים, ויש גם מאמן שמכיר את הרדן הכי טוב שיש, אז אני באמת מאמין...
הוא נתן להרדן את הלגיטימציה לעשות אייסו כל מהלך, זה אותו מאמן.
נכון. אני חושב ש... סליחה, הטרייד הזה לא קרה בתחילת העונה, יוסטון עמדו על שלהם, ו... לא יודע באיזה שלב צירפו את הבחירות או לא צירפו את הבחירות, אני מאמין שזה לא היה בהתחלה אחרת למה התחיל את העונה ככה, אבל אני חושב שלברוקלין היה המון זמן לחשוב על הסיפור הזה, וברוקלין נלחמו כל הזמן שזה קרה, במיוחד כשהיה את המאצ'אפ במרכאות מולם שלהם בפילדלפיה, ואני חושב שכשאתה יוצא לך לחשוב, אתה יכול לתכנן, ואתה יכול לדבר עם הנוגעים בדבר, ובסופו של דבר, קיירי ודורנט בעצמו הם לא טיפוסים פשוטים, והם צריכים לאשר ולרצות את המהלך הזה, והם מבינים שיהיה פה אובדן יוסאג' ואובדן כדור ואובדן סטטיסטיקה, וכל הדברים האלה מביאים אותי למחשבה שכן יש רעיון ותוכנית מסביב לסיפור הזה, ולא יודע, תקרא לי נאיבי או אופטימי או איך מרסלו קורא לי, רומנטיקן, אני מאמין ש... הסיבה שהרדן רצה ברוקלין היא אחד, קודם כל, לבוא לקבוצה שהיא ready made להביא אליפות, נמאס לו לעשות מיני קבוצות כאלה ומיני סיכויים. הדבר השני, קבוצה שתאפשר לו לצאת מהפוזיציה הזאת של הסקורר הזה, שמשחק מגעיל, הורס את המשחק ולא, ונכשל בפלייאוף. ונראה לי לא סתם הוא בחר קבוצה עם שני שחקנים שמעבר לעובדה שהם שחקני ענק, הם גם אילויים התקפיים. אז מאפשר לך להיות הרבה יותר, יכול לעשות דברים הרבה יותר מיוחדים, והרדן הוא מוסר על בלי שום קשר, אז אני מאוד מחכה לראות את זה לאורך זמן.
אפשר להגיד שאין ספק שברוקלין עם הרדן היא הרבה הרבה יותר חזקה וקונטנדרית מאשר פילדלפיה עם הרדן, שאתה יכול להניח שסימונס היה עוזב את פילדלפיה. אמרתי, אולי עם סימונס שם, זה הרדן וסימונס ואמביד שלושתם, זה כבר זה, אבל עדיין הייתי נותן לברוקלין את ה...
אני א', מסכים ב-100%, שתיים, כבר העלית את פילדלפיה, בא לי כאילו להגיד את זה כי אני מחויב, תחת חוזה. כשדריל מורי אומר עליך שאתה לא הולך להישלח בטרייד, אתה צריך להרוס את המזוודות.
זה סימן הכי טוב, אה? וזהו, אני רציתי להוסיף משהו קטן על ברוקלין, שני משחקים שאני ראיתי, כן, לא היה כבר לנו סמפל סייז מספיק גדול, אבל זה נראה באמת שהרדן מתרכז ברבע הראשון שני כזה יותר לחלק את האסיסטים שלו, וברבע השלישי רביעי הוא כבר הולך יותר על הנקודות, מערים את הנקודות שלו, אבל יהיה מאוד, כאילו, ראינו כימיה מעולה לדעתי, מבחינתי האישית, בין ארדן לדורנט בשני משחקים ישר, ראית שיש ביניהם תקשורת טובה, והם מבינים אחד את השני. אני מאוד מסוקרן איך זה יהיה עם קיירי, מאוד מאוד מסוקרן, כי לפעמים שאתה מוסיף עוד נתח שלישי חזק, כאילו כל כך משמעותי ביוסאג' וכל כך משמעותי בכמה שהוא רוצה את הכדור גם, אז זה יכול לעשות בלגן. מצד שלישי, דביר דיבר על, על כל הקבוצה המשלימה, אז... אתם אומרים, אבל שחקן שישי זה לא שחקן שישי, כאילו, הרוטציה פה תהיה לדעתי מדהימה. זאת אומרת, בכל רגע נתון יהיה לך או קיירי, או דורנט, או הרדן על מגרש, או שניים מהם, ובחלקים יותר קטנים שלושה.
אז בוא נחלק את זה לשני חלקים. בוא נלך לביג 3 האמיתי האחרון שנבנה ככה בקבוצה מולחמת. לא נדבר נגיד על גולדן סטייט שצירפו את KD וכבר הייתה להם קבוצה מאוד מאוד טובה. נלך למיאמי של לברון ווייד ובוש, ובאמת בעונה הראשונה שלהם, הסגל המשלים היה נוראי, כי היה צריך לדחוף את כל השחקנים האלה ביחד, והקבוצה אמנם הגיעה לגמר, אבל לא הגיעה לגמר בקלות, והפסידה לדלאס. יש המון המון גורמים, ואני חושב שהגורם הפחות משמעותי זה סגל מאוד מאוד רזה, אבל כשאתה פותח עם קרלוס ארויו או ג'ואל אנטוני, אז אתה בנקודת נחיתות מול קבוצה שאולי פחות טובה ממך 1-3, אבל 3-9 היא הרבה יותר עמוקה.
האם כשאתה היה פותח עם קרלוס ארויו, אתה בעמדת מוצא נחותה? או איך שלא אמרת את המשפט הזה?
ואם ג'י-ג'י בריאה עוצרת לברון בכלל.
כן, אמרתי שהוא על לברון סטופר מספחת בליגה. אבל אז אני חושב שכן, לברוקלין יהיו משחקים שיהיה להם מאוד מאוד קשה עם העובדה. נכון, בכל רגע נתון יהיה אחד מהשלישייה הזאת על המגרש, אבל הוא יהיה מוקף בשחקנים מאוד לא טובים, אם זה דיאנדרי ג'ורדן מעבר לסי, או איזשהו פרי, או צ'יז צ'יוזה, או ג'ף גרין שהרג אין ספור קבוצות, כאילו זה לא הסגל. אז נכון, הם יהיו, יחפשו מאוד מאוד חזק שחקנים בשוק הבאיות שיגיע עוד חודשיים, שלושה, אבל מי לא מחפש שם שחקנים בשוק הזה? אולי הדוגו אחד, אולי הדוגו שניים, אני לא יודע, אבל בעיית סגל תהיה להם בעונה הזאת, וכמו שהיה בלייקרס בעונה שעברה, והם התגברו על זה, בסופו של הצליחו לזכות באליפות, למרות סגל שדי זכה להשמצות ערב הקמתו, העונה הראשונה שקבוצה שנבנית בתצורה הזאת היא העונה הכי קשה, כי זו העונה שאתה צריך לוותר על נכסים, אתה צריך לשלוח את כל החוזים שלך כדי להכיל את כל הכוכבים האלה, ואז בעונה שתיים עם אקספשנים וטריידים ובחירות הדראפט שכן יש לך, שאתה יכול לשלוח אותם אחרי שבחר את השחקן, אתה פתאום יכול לבנות סגל הרבה יותר איכותי, וזה העונה כאילו פטריילי אמר את זה אחרי העונה הראשונה שהם הפסידו, אמר כאילו, זה העונה שלכם, התפוסתנו ותפסתם אותנו, עכשיו זה אצלנו. אז ברוקלין תסבול מהסגל הזה, יהיה מאוד מעניין לראות אותם פועלים בשוק הבייאוט, אבל אני מאמין בכל מה שאני יודע על כדורסל, שבהיעדר אירועים חריגים, הם יהיו בגמר המזרח. ושאלה מי תעמוד מולם ומה יהיה המצב של מי שיעמוד מולם, אבל אני אהיה בהלם אם לא יהיו בגמר המזרח, ואני אהיה מופתע קלות אם הם כאילו לא לפחות יעשו עבודה מאוד מאוד קשה למי שתהיה מולם. אני עדיין מאמין שהלייקרס בגלל השינויים שהם עשו והחיזוק שהם עשו עונה טובים יותר, אבל בנקודה הזאת כש אם היית אומר לי, משחק אחד על כל הקופה, אז אתה יודע,
תן לי ללכת עם כל הקופה, הכל פתוח, כן.
תן לי ללכת עם השלישייה על פני whatever שזה קורה שם.
סתיו, אני יכול שנייה לעצור את הזלזול סגל הזה של ברוקלין, גם אני מאמין שהוא קצת קצר, וכמובן חייבים להיות פעילים בשוק הבייאוט, ומבחינה
לך. אני אשמח שתעצור, כי אני לא רואה שם שחקן לגיטימי אחרי ג'ו הריס.
אוקיי, אז אני אצביע על כמה דברים, אני אצביע לדברים ואחרי זה על השחקנים עצמם, אבל מה הדברים שאתה צריך ליד סופרסטארים? זה כמובן הגנה, ושתיים זה ריווח. לאפשר באמת לשחקנים שיודעים לחדור, להיות מסוגלים לחדור, ולאפשר להגנות שלא יוכלו להתרכז בהם, ותמיד יהיה לך את ג'ו הריס פנוי על הפינה. ג'ו הריס קונה השנה מעל 50% משלוש, ומעל 6 זריקות למשחק, אז טוב שהזכרת אותו, זה דבר מדהים להחזיק ליד שלושת הכוכבים האלו, שני כוכבים בכל וריאציה של ההרכב, אבל בדומה לזה, גם לנדרי שמט, שהוא השנה לא כולה כל כך טוב, אבל הוא עדיין האיום משלוש שהוא אמור להיות. יש לך את ברוס בראון, שהוא סטופר הגנתי, אנדרי, לא יודע אם סטופר זה אולי מילה מוגזמת, אבל הוא שחקן הגנה מאוד מצוין, שיכול לעמוד על המגרש with the best of them כעוד בודי אחד בתוך חמש, גם בקבוצות מאוד מאוד חזקות, גם בקונטנדריות, הוא בדיוק מהטייפ הזה של השחקנים שיכולים להיות החמישי בקבוצה כזאת, וכמה וטרנים שתלך, חטפו קצת סלק בשנים האחרונות, אבל טיילר ג'ונסון יכול מדי פעם לתת לך 5-8 דקות במשחק, גם כשזה בפלי אוף, גם עולה 60% משלוש בסמפל קטן השנה. TLC נתן כמה הברקות השנה, ג'ף גרין אמרת, אבל גם ג'ף גרין שהוא הורס קבוצות, הוא וטרן, שכגבוה, כמו כזה גבוה, לדעתי 6-9, גם יכול לרווח את המשחק, וגם יכול לנוע ולהחליף בין שמירות, אתה יודע, לדעתי אתה בסדר, לדעתי אתה בסדר.
אני אגיד לך איפה אני מסכים איתך ואיפה אני לא מסכים איתך.
וטיילר ג'ונסון אתה לא מסכים איתו.
לא,
אמרתי,
לא.
אמרתי ארבע דקות.
לא, שנייה, אתה ציינת שמות, וזה כל, זה שמות שכולנו, או רובה, כאילו כל השמות שלנו זה שמות שאנחנו מכירים, חלקם עברו משהו, או חלקם חשבנו באיזשהו שלב שהם יהיו בסדר, וזה עדיף כאילו על אפס מוחלט. בסופו של דבר, לא ציינת פה, אתה יודע, בעיניי לפחות, לא ציינת פה שום דבר שהוא above average. עכשיו, זה בסדר, יש לך KD, קיירי וג'יימס ארדן, אתה לא צריך הרבה מעל זה, בטח לא בשלבים האלה של העונה, אבל קם פלייאוף טיים, והדברים נהיים יותר אדוקים, ואתה משחק מול קבוצה יותר פעמים, ואם אתה משחק מול קבוצה מאומנת וטובה, אז יש להם, אתה יכול למצוא פתרונות, ואתה צריך לקבל קצת משהו שהוא above average, ופה, אז השחקנים האלה הם יותר exposed, החיים של כל אחד ואחד מהחבר'ה האלה יהיו הרבה יותר קלים עכשיו, וחלקם אפילו יראו מספרים מאוד טובים יחסית למה שהם יראו בשנים האחרונות. בעיניי הסגל הזה מאוד לוקה בחסר.
לברון דורנט, אתה מעדיף לברון או דורנט? שוויוני?
זה, אתה יודע, זה 1A, 1B, זה לא באמת...
דייביס והרדן, אתה מעדיף דייביס.
בתור הנאמבר 1 גאי של הקבוצה, אני מעדיף הרדן. בסיטואציה הזאת אני מעדיף דייביס.
קיירי לעומת שרודר?
כל דבר אחר, תן לי, אין פה דיון בכלל.
סבבה.
לא, אני חושב ש...
ג'ו הריס לעומת...
קייזי או קפלה.
לא, מה? אבל ג'ו הריס... לא, אם אתה עושה לייקרס ברוקלין, אז הלייקרס יש להם כאילו, נגיד, שניים מתוך ארבע, כאילו זה שניים ארבע, אחרי זה חמש הולך לברוקלין, ואז לדעתי שש, שבע, ואולי שמונה הולכים ללייקרס.
באמת?
משהו כזה.
עזבו שנייה את כל בסופרסטארים, זה השאלה שלי שאתם הכי שונאים, אבל סתיו, תן לי איזה name dropping ל... buyout candidate לברוקלין, שיכול לבוא שם טוב, וגם באמת הוא לא מסתדר בקבוצה שלו, הוא לא מקבל
זדמנות. אנדר דרמונד?
דרמונד?
תהרוג אותי
למה. באיזה buyout הם יביאו אותו?
לא יודע, הוא נשאר לו, נגיד, הוא מקבל 28 מיליון העונה, אם עכשיו קליבלנד באים אליו עוד חודשיים, תוותר לנו על 10, ולחפש לך קבוצה אחרת. מי אומר לא?
מוותר על 10 מיליון דולר?
כן, יש לו לקחת
אליפות. כן, סתיו, זה שאומר לו, אל תוותרו על 100 דולר לשחקנים, לא ממצמץ.
אבל כל עונה יש ביי-אוטים, כאילו זה...
האם אתם קונים טבעת אליפות ב-NBA בשביל 10 מיליון דולר? זה סקר, זו שאלה טובה. קהל בבית, האם אתה היית מוכן לקבל טבעת אליפות NBA, אתה סתיו נמש, יכול מחר להצטרף לברוקלין.
אני סתיו נמש משלם הרבה כסף לברוח מקליבלנד.
לקבל חמש, אני אשאל אותך שאלה אחרת, אני מחר משולח לך הצעה, אתה יכול, מינואר, עכשיו ינואר, אני רגיל לעונה רגילה, אתה יכול מאמצע העונה להצטרף לברוקלין, עם הכוכבים הענקיים שיש שם עכשיו, אבל, וכנראה לזכות איתם באליפות, אבל אני אפילו מבטיח לך אליפות, אפילו לא אולי, אבל אתה צריך לשלם על זה 10 מיליון דולר.
אין לי, מאיפה אני שלם 10 מיליון דולר?
זה לוותר על 10 מיליון דולר, אתה בחיים לא היית עושה את זה.
ברור שאני לא עושה את זה, אבל זה לא דוגמה טובה, אני לא אנדרי דרמונד.
טוב, לא נראה לי שאנדרי דרמונד יתאים שם, אבל. כאילו, לא נראה לי שהוא יוותר.
לא יודע, דיאנדרי ג'ורדן עכשיו סותם שם 30 דקות.
כן, נכון, זה גם נכון.
הייתי רוצה את אוטו פורטר אם שיקגו לא הולך להם השנה.
נראה שהולך להם, אני יודע.
6-8, מדהים. בסדר. יש לכם עוד משהו שאתם רוצים לדבר בהקשר הזה? יש איזה משהו ש... כאילו, לא לגמרי בהקשר הזה, אבל זו תובנה שרציתי לשתף אתכם. שמעתי ראיון עם דיוויד סמסון,
סמסונג.
שהוא היה, דיברנו עליו בעבר בתוכנית, לדעתי סתם דיבר עליו, הוא היה ג'נרל מנג'ר של...
נשיא. כאילו, הפרזידנט של כל הקבוצה, לא רק ענייני בייסבול.
של המיאמי מרלינס, זה מהבייסבול, היום הוא בהוקי, לא?
היום הוא בתקשורת.
לא, אתה יודע, אין לו זה. הוא לא עבר משם, לא משנה. והוא אמר באיזשהו תוכנית של... שאלו אותו לגבי ה-Player Empowerment, וזה שהארדן לצורך העניין, למרות שיש לו עוד שנתיים אחוזי, מצליח לקפות את דרכו החוצה מהקבוצה, ולדעתו הוא חושב שזה סוג של מטוטלת שעתידה מתישהו כן לחזור לכיוון של הכוח לבעלים, בעיקר בגלל שאתה היית נותן בעבר את החוזים הגדולים האלה מתוך תחושה שכשיש לך את החוזה הזה, אז יש לך את השחקן הזה לכל תקופת החוזה, ובעיניו, אם עכשיו המציאות הופכת להיות כזו, שאנחנו לוקחים מראש את הסיכוי של, את היכולת של השחקנים בעצם לעצור את החוזה באמצע, ופשוט לא את הגמילות המחוזים ארוכים יותר. ואז אנחנו נראה את ה-guaranteed money יורד, ואתה יודע, בשוק שבו גם יש הרבה פציעות, ויש חשיבות לגרנטיד מאני, הרבה פעמים אצל שחקנים שצריכים את הכסף הזה, אז הם יכולים או לראות חוזים ארוכים יותר, אבל זולים יותר, או את החוזים הגדולים והקצרים, אנחנו נראה יותר הנחות שם, ואנחנו נראה את המטוטלת כן הולכת לכיוון של הבעלים בסופו של דבר חזרה.
תראה, אני חושב שכשדייוויד סמסון, לא, אף אחד לא מכיר אותו, אבל... קצת הוא בטון השיא של המרלינז, הוא ישב שם בכל ישיבות של בעלי הקבוצות של ה-MLB, והוא יודע איך הלך הרוח של בעלי קבוצות עובד, ואיך נראה מסע ומתן של CBA, ואיך נראה מה חושב בעלים של קבוצה כשהוא מתעסק בכל הדברים האלה. מעבר לזה, אם אתה מכיר את החבר'ה מהבייסבול, אז אתה גם מכיר חלק מהחבר'ה בפוטבול, ואתה גם מכיר חלק מהחבר'ה ב-NBA ובהוקי. אז כשהוא אומר משהו, אני לא מבטל את זה. אני אגיד לך איפה... הבעיה שלי היא מה שהוא אומר. החוזים היום הם חוזים של 4 עם אופציה לחמישית שכמעט לא קיימת היום, וזה כי הבעלים דרשו להפסיק עם החוזים ל-8 ו-7 ו-10 ו-9 שנים כמו שהיו בשנות ה-90. זה היה מקור השביטה של 99. כי פשוט לבעלים נמאס עם החוזים של 7 שנים, שהשחקן בעונה השלישית כבר נהיה 0 והמשיכים לשלם להם לנצח, והקבוצה גמורה לא ל-3 שנים, אלא לעשור ויותר. הם רצו את החוזים הקצרים. אחרי הביג 3, הם ביקשו את החוזים שנותנים את התמריץ להשאיר את השחקן בקבוצת הבית שלו, עם הסופרמקס וכל הדברים האלה, וגם זה לא מצליח לעבוד להם בקטע של איך אני דואג שהקבוצות תהיה אצלי. עכשיו, אם אני מסתכל על דרך להפוך את זה מטוטלת, בעלי הקבוצות לא רואה איך הם מגיעים למצב הזה, כי בסופו של דבר זה איזון. כי אם ג'יני בס חושבת שהיא ב-LA והיא יכולה לתת להציע חוזה של שנה אחת ועדיין יבואו כי זה LA, למה לה עכשיו, כאילו היא תצביע בעד חוזה לשנה אחת, אבל הבעלים של ממפיס, תהרוג אותי מה השם שלו, הוא אגיד, אם אני לא יכול להציע 4 שנים, אז אני לא יהיה לי קבוצה תחרותית ever. אז יש פה גם עניין של ההבדל בין בעל קבוצות א' לבעל קבוצות ב'. מעבר לזה, בסופו של דבר, השחקנים האלה מסתכלים על עצמם ומסתכלים על הליגה ומסתכלים על איך שהליגה הזאת משווקת, ורואים שהערך של קליבלנד קופץ ב-20% של לברון ג'יימס חותם שם, צונח ב-40% של לברון ג'יימס עוזב, ואז קופץ עוד פעם ב-40% של לברון ג'יימס חוזר, כולל שכל הכלכלה המקומית זזה, עולה ויורדת בהתאם לאיפה הוא משחק. ומבינים ש, with all due respect לזה שהם, אין להם מניות בקבוצה, יש להם מניות בשיווק של הליגה. אומרים, מעבר לזה אני גם בן אדם פרטי, ורע לי, ולא טוב לי, אז למה שאני אהיה תקוע באותו מקום, כשאם הוא אני לא טוב לו, הוא ישלח אותי החוצה, ויש פה איזשהו קרב שאני חושב שבסופו של דבר מישהו יצטרך להשלים עם זה, שלא יהיה פה ניצחון מוחלט והחזרת מצב אחורה לבעלים שהם יוכלו זה. אם יקצרו את החוזה לשנתיים, אני לא רואה איך מישהו מרוויח מהסיפור הזה, בעלים או שחקנים, ולהוריד את הכסף שהשחקנים מקבלים, כבר היום אפשר לטעון שהעובדה שיש קאפ חוזה מקס, הוא הרסני הן לשחקנים והן לקבוצות, וכאילו ביטול חוזה המקס, זה הדבר היותר נכון, וגם זה משהו שלא יכול לקרות, כי גם השחקנים לא יסכימו לזה. בסופו של דבר, אם אני אסכם את כל המון מילים שאמרתי עכשיו, אני חושב שמה שקרה עם ג'יימס הרדן זה אולי המקום, המסמר האחרון בכוח של קבוצות על שחקנים, וצריך להיות בעלים סופר, כל מה שאתה חושב על ה-ruthless businessman, כדי שתצליח להיכנס לסטנד-אוף עם שחקן ספציפי כוכב ולנצח אותו. כי ג'יימס הרדן היה מוכן ללכת עד הסוף עם להסריח את הסיטואציה בשביל לברוח מיוסטון ועוד לקבוצה שהוא רצה, ולמזלה של יוסטון, לברוקלין היה מה לתת, כי אם לברוקלין אין מה לתת, אז הם נשארים במצב מאוד מאוד קשה.
מבזק.
מבזק. קובל אילון מוד. בליגה האנגלית, ארסנל גברה על ניוקאסל יונייטד 0-3, משערים של בקרי סאקה וצמד של פייר אמריקו במיינג. המשחק שוחק באצטדיון האמירויות בלונדון בערב קריר כ-4 מעלות צלסיוס, כאמור, ארסנל 3, ניוקאסל 0. זאת תוצאת הסיום. תודה, דביר. אני אוהד ניוקאסל ואוהד ארסנל. מזג אוויר חורפי וסוער מיועד לפקוד את הגמרים האזוריים בסוף השבוע הקרוב ב-NFL. המשחקים, אשר יפגישו את פטריק מהומס והקנזס סיטי צ'יפס מול ג'וש אלן והבאפלו בילס, ואת אירון רוג'רס והגרין ביי פאקרס מול טום בריידי והטמפה ביי בקנירס, עומדים אפילו בפני סכנת חייה בגלל שלג. ואם ה-NFL לא ירצו שהצ'יפס לא ישחקו בלי מהומס,
מה זה?
מוטל בספק.
מי שם את זה שם?
מי שם את זה שם? בטוקיו, שירות סחור אדם שעושה כלום, אני לא מאמין, נושא הצלחה כבירה. שוג'י מורימוטו, בן ה-37, החל לפרסם את שירותיו בטוויטר בתור אדם שמתלווה אליך במרחק סביר, שאתה מתהלך ואתה יכול לדבר איתו, אבל לא יותר מדי. אספר כי הוא מוצף בפניות. מורימוטו מתחייב לעשות כלום ורק נותן תגובה פושרת כשאדם מדבר אליו. תשמע,
אני חושב שאני יכול להיות הגאות בזה.
מדהים, 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 באמת, כאילו... אין לי מילים להגיד.
לעולם אל דלזל בנכונות של אנשים להרוויח כסף מכלום, ושל אנשים אחרים לשלם כסף על כלום.
לא, אבל זה כאילו... תשמע, אני יכול להבין את הבקשה לתשלום הוגן פה, אתה בכל זאת בא להיות כזה ידיד, אבל אתה לא אוכל את הראש. אתה חושב שאתה מביא חבר כזה... בוא נגיד שאתה מביא איזה איש...
סגב, אתה תשלם שקל למישהו שילך עםך במרחק סביר ויענה לך תגובה פושרת מדי פעם?
אני אישית לא, אבל תחשוב על זה, בוא נסתכל על אנשים שקודם כל נדבר על הכלל, שמביאים אנשי שירות הביתה, אתה לא רוצה שהבן אדם או הנהג מונית שלך או זה יחפור לך יותר מדי. סבבה, סבבה, שלום, שלום, כן, וואלה, וואי, איזה מזג אוויר, נחמד.
חילוף הקלפים קרוב.
מסכים, לא רוצה שדבר איתי בכלל.
כן, ביבי, לא ביבי.
נכנס למונית, סתום את הפה.
אבל עכשיו אני בן אדם בודד מאוד. בוא נחשוב על זה ככה, אתה לא בן אדם עם משפחה וחברים כמו שאתה עכשיו, אתה בחור ביפן או סין או whatever, ואתה גר באיזה זה, זה דירה של מטר על מטר לבד כולך, אתה כזה מת, ואתה לא רוצה שמישהו...
עם תינוק ליד ישן.
ייתן לך את הדעה שלו על כל דבר, ויגיד לך למה אתה צודק, וזה למה אתה טועה, ואתה רוצה בן אדם שיבוא, יגיד לך, היי סתיו, אני יודע מי אתה, מה קורה? רוצה לעשות הליכה קטנה? כן, כזה, נגיד יש לו מכסה של איזה 5 מילים
בסביבות. סתיו, תן איזה להיות. תן לטייק המטופה של סגב פשוט לחיות שם באוויר ולשתתף שכולם ישנו.
זהו, סיימתי, אתה לא? מה ההערות שלך? אתה חושב שזה מגוחך ממש?
אני חושב שנגיד, אם הייתי עכשיו מסכים איתך, שכאילו זה מה שאני רוצה בתור בן אדם בודד, אני רוצה מישהו שיבוא וידבר איתי קצת, לא הרבה,
נכון.
ואתה יודע, כאילו, לא יהיה, יהיה חבר, אבל לא חבר מעיק. אז אני אתקשר לשירות חברים להשכרה, ואני אגיד, אני רוצה להזכיר חבר שזה מה שהוא יעשה. עכשיו, משאיר לי את האופציה להגיד, אתה יודע מה, אני רוצה לעלות עכשיו ב-15% את כמות הדיבורים שלו. בסופו של דבר, הוא חבר להזכיר, אבל לא. אני אלך על האופציה שמקבעת אותי ל... אני אהיה רחוק ממך, אני אתן לך תגובה פושרת מדי פעם, כי זה מה שאני באמת חושק בו.
בדיוק. נכון? זה מושלם. אני לא יודע מה אתה מדבר על זה בכזה חצי ציניות.
סתיו, כן.
אתה רוצה שהבן אדם שמולך יהיה מכונה?
חצי ציניות?
אתה רוצה שהבן אדם שנותן לך את השירות, זהו, יהיה מקצועי. מה זה פתאום 15%? זה הפרת חוזה.
סגב, הייתי מחליף אותך בתור בן אדם שלא עושה כלום בשנייה. אם זה עוזר.
מה זאת אומרת? זה כזהו.
לא, אם אני יכול שהוא ידבר עכשיו פחות בלי לא לעזוב את הסלימנט הזה כבר.
לגמרי.
כמון.
אבל סתיו, כחובב קונספירציות, אתה לא חושב שאם יש שלג ומהומס לא יכול לשחק, תחייה?
אבל תחייה, מהומס זה מי שלא מבין בפוטבול, זה אולי הקווטרבק הכי טוב שיש כרגע בעולם.
אולי בהיסטוריה.
הדבר המדהים הוא שכאילו חטף זעזוע מוח, וכאילו היום, אנחנו יום מקליטים ביום שלישי, זה היה אתמול בכלל, יום שני, כבר הודיעו שכאילו הוא עבר את כל המבחנים והכל סבבה, כאילו, משחק. אין לו באמת.
וואלה. כאילו. משחק?
משחק.
משחק. יפה. גם מחר, יום רביעי, מתי שאתם תקשיבו לפרק, אולי, אז בהקשר לסגמנט הראשון שלנו, קיירי... הודיע שהוא צפוי לשחק, שהוא צריך קצת זמן בחוץ, ולא
נמשיך. זה שאני לא יכול לדבר בזה, זה לא נותן לך את הרשות לנהל את הפודקאסט. מה אתה מתחיל לדבר פה על דברים, על קיירים, מתחיל לשחק, בואו נתחיל מה שבוע.
אתה זוכר את הפרקים שהיינו לבד, וכל אחד יכל לדבר מתי שהוא רוצה, וכמה שהוא רוצה, ועל מה שהוא רוצה.
זה פרקים נפלאים.
בלי כזה, סגב, תחתוך, תחתוך, די, סגב, די.
פרקים נהדרים. אנשים עד היום עוצרים אותי ברחוב, ושואלים אותי על הסגמנט ההיסטורי, שאלות ממאזינים דמיוניים, שאלות מוצאות ממאזינים דמיוניים. ואני סתיו, הסגמנט ההיסטורי הזה, מתי הוא חוזר? ואני אומר להם, דביר לא מרשה.
שדביר לא...
קורה לפחות אחת לשבוע.
טוב, אז לא מצחיק מהשבוע, אז סגמנט, אתה רוצה סגמנטים היסטוריים?
יאללה.
סגמנט. אני חייב להגיד שהסגמנט של שבוע שעבר נשאר איתי כל הלילה וגרם לי להרגיש חרא על זה שצחקתי בהתחלה. צריך להכין אותי אם זה כזה נוראי.
זה גם יכול להרגיש כזה חרא.
לא, לא, אני לא אעשה את זה.
בואנה, בן אדם התאבד.
בסדר, אבל סיפור מעניין ודביר מנגיש לך את
זה בצורה... זה לא כאילו מת מהתקף לב, כאילו וואלה, shit happens. כן, אבל זה לא משעשע, הוא התאבד.
טוב, אני כבר לא זוכר את הסיפור באמת.
איזה מוות כן משעשע.
אנחנו צריכים לעשות טופ 10 מוות משעשע.
כאילו, אני לא רוצה להיות דאונר דבי פה, אבל אם כבר יתאבד זה, כאילו, פחות או יותר, יש איזה רצון של אותו בן אדם להפסיק לחיות, אז כאילו, אולי זה קצת יותר חיובי.
לא יודע, בן אדם חטף את כיף לב, כאילו, שיט הפנס, אנשים חוטפים את כיף לב, אין מה לעשות.
אבל הוא לא רצה, אבל הוא לא רצה.
בן אדם שסוף... מה זה רצה? אתה לא רוצה כי כאילו, היי, אתה יודע מה? מה בא לי היום? להתאבד, פנן! כי אתה מתאבד, כי הכל חר בחיים שלך.
אם אתה הולך על גג של בניין גבוה, אוקיי?
איך אתם גורים אותי לפרק של שעה וחצי בסוף שאני רק רוצה?
שנייה, אתה מעריך את זה. אם אתה הולך על בניין גבוה בלי מעקה, ויש קליפה של בננה על הקצה, ואתה לבוש בחליפת ליצן, והחלקת על הבננה ואתה נופל ומת, זה לא מוות משעשע?
החליפת ליצן עושה את זה עצוב.
כן, מה הקשר?
עושה את זה עצוב? כי אתה ליצן כזה, זה כיף, משמח.
לא, ליצן זה עצוב.
ליצן זה דבר עצוב?
אני מפחד מליצנים, אתם יודעים את זה?
ליצן זה דבר עצוב.
אני חושב שנעשה סקר, שהאם ליצן זה דבר עצוב.
אני מפחד מליצנים, בעיניי זה דבר מפחיד.
אוקיי, אז נעשה סקר.
תרשום את זה.
זה לפסים שלוש אופציות לסקר, אני רוצה שמח.
ליצן הוא שמח.
או מפחיד.
תגור, ויאללה, אפשר להמשיך הלאה.
טוב, אז אנחנו היום בסגמנט עושים הומאז' לשחקן שלא היה ב-NBA, אבל רק כי קריירת הכדורסל שלו נקטעה רגע לפני. סתיו, אתה יודע על מי מדבר? וויין אסטס. וויין אסטס. אתם רואים, אם היינו באולפן ביחד,
אחי רוב אסטס.
טוב, אני לא יודע למה שיתפתי אותך, תן לי לעשות את הסגמנט.
תראה, אתה שם לך על עצמך מקלות בגלגלים שלו.
לא, אני מנסה לעשות פה איזשהו...
ראיתם רוב מלורס פלייס? ראיתם רואים מלורס פלייס?
לא, די, סתיו, די, די. אין יותר היום.
הבאתי לסיוון ספר שירים לנגן בפסנתר, והיה שם איזה שיר של טייק דאט, אבל לא זוכר, אין לי מושג איך קוראים, ואמרתי... והיא אמרה לי, איך אתה לא מכיר את זה? השיר הזה, אמרתי, סתיו בטוח היה מכיר את השיר הזה.
כן, אבל אני חייב להגיד עוד פעם, למי שלא יודע, אני פחות טייק דאט, אני יותר כאילו בקסטריט ואנסינק.
תודה.
סתם כדי ליישר את הדורים.
מאזינים מודים לך. דביר, מישהו שמת, בבקשה.
אז ווינסטס היה פורוורד סיפסיפס ביוטה סטייט מ-1962 עד 1966. עד היום הוא הרביעי בהיסטוריות המכללה בנקודות, רביעי בריבאונדים ומחזיק עוד כל מיני שיאים, כמו פוינטס פר גיים וכדומה. בשנתו האחרונה, הוא היה קלעי השני בארצות הברית מאחורי ריק ברי, ובערב האחרון שלו במכללה הוא היה צריך 47 נקודות, בערב של השנה, האחרון של השנה השלישית, הוא היה צריך 47 נקודות כדי להגיע לרף של 2,000 נקודות בשלוש שנים, בעצם כאילו לעשות, לא יודע, מאזן היסטורי כזה, והוא קנה 48 נקודות. באותו יום שהוא קנה את 48 נקודות, בעצם המשחק האחרון שלו במכללה, לוס אנג'לס, הוא היה אמור להיות בחירת דראפט קבועה, ולוס אנג'לס לייקרס כבר התקנו אותו שהם הולכים לבחור בו בסיבוב הראשון, אז במקסימום הוא היה בכל מקרה בחירת סיבוב ראשון, במינימום, סליחה. ועוד באותו ערב הוא יצא עם חברים, מצאו ליד איזה תאונת דרכים שהם ראו מחוץ לקמפוס, כשהם חצו את הרחוב, החבר שלו, הפוינט גארד, שמו ליונס, הוא היה 6-2, הוא חצה איזשהו קבל של מתח שנפל מהחשמל, שנפל מעמודי חשמל, ויין היה טיפה גבוה ממנו, הוא לא היה כל כך בר מזל, והקבל התחכך לו במצח, וויין אסטס התחשמל למוות במקום. זהו. ולגבי המוות שלו. ושמח, מעציב, זה אתם תגידו. מה אנחנו עוד יודעים?
שמח. אתה נותן אופציות. שמח, מעציב. תגידו לי אתם, שים בסקר.
אתם תגידו.
האם מתחשמל המוות, זה משמח או מעציב?
עכשיו נגררת לצחוקים על מוות.
אבל לא התאבדות.
כן, זה לא...
זה לא התאבדות, זה בסדר.
סתם כשלא מסכים אתם. בסדר, אנחנו... אני ממשיך לרפד אותו בזה שאני אומר שזה הומאז' אז לווינסטס הייתה חברה במכללה, שהוא הציע לה, שהם היו מואבים, הם היו כאילו סולמייטס, והוא הציע לה נישואין 13 פעמים, הם לא התחתנו, רק בגלל שהיא הייתה מורמונית, מזכיר שזה ביוטה, והוא היה אפיסקופיליאן, והחוקים של הכנסייה המורמונית אסרו על ההורים של ווינסטס להגיע לחתונה, והם היו כאילו מורים למצוא לזה איזשהו פתרון בעתיד, אבל כרגע הם לא רוצו עדיין לעשות את זה. ואפרופו התאבדות, היא, קראו לה פולה, שקלה התאבדות עד 22 שנים אחרי המוות שלו, אבל בסוף ווינסטס נגלה בפניה, והבטיח לה שיש עוד חיים לחיות, ובסוף היא התחתנה והתגרשה.
סוף טוב!
מדהים.
סוף טוב.
כן. תגיד את מה האמונה הדתית של הווינסטס הזה?
מורמונים.
לא, השני.
אפיסקופילי.
איך?
אפיסקופילי. אפיסקופילי? אפיסקופילי.
אתה אומר את זה כאילו, לא שמעתי את זה רגע בפעם הראשונה בחיי. אפיסקופילי?
זה נוצרי. זה פשוט
כן, אבל
טייפ של נוצרי.
זה עוד, זה של
קתולים כזה? כן, זה עוד כנסייה, כן. אחרי המוות שלו הוא הוכנס לאול אמריקן באותה שנה, זה הנגדת האחרון, ובחמישייה שלו, של האול אמריקן של אותה שנה, הוא היה באותה חמישייה עם ריק ברי, הול אוף פיימר, ביל ברדלי, הול אוף פיימר, גייל גודריץ', הול אוף פיימר. נהיו באותה חמישית.
נייס.
אתה רואה? סיימתי בנאות חיובי.
יפה.
סיימת עם חזרה למישהו שופט רוח, מדבר עם ארוסתו שהציעה לה 13 פעם ניסויים. אני לא מצליח להבין את הקטע של 13 פעם. כאילו, הצעת פעם אחת, יש לנו בעיה טכנית, תפתור אותה. אבל כל העבר, זה סוף טוב.
היה מכור לזה, היה מכור לייצור ניסויים.
אולי?
רוס גדר.
כבר באתי להגיד בחירי בדיחה מאוד שחורה ולצעות
לצוי. נעבור למצחיק מהשבוע? טוב, לי יש שניים. ואחד מהם חבל שאני לא יכול להשמיע לכם, אבל בגדול, איזי גוטיארז, שדר קווים ב-NBA, אומר במשחק של הבאקס נגד מבריקס, Welcome back to Miami, שהמצלמה מגיעה אליו, ומיד נחתך אחרי זה מהשידור. הדבר השני זה במשחק של פוטבול של הבאקס נגד סיינטס, אז טום בריידי הולך ומנסה לתת היי פייב לשופט, והשופט כאילו לא... He's not having that.
לא זורם.
לא זורם.
אז אפרופו טום בריידי, במשחק הזה כמובן דיברנו על זה גם, זה הבא מצחיק מהשבוע של שבוע שעבר, הקוורטרבק בין 43 מול הקוורטרבק בין 41, ושמועות רבות מדברות על זה שגם בריז יפרוש אחרי זה. בכל מקרה, אחרי המשחק, בריידי ובריז מדברים, הילדים של דרו בריז שם משחקים סביב זה, טום בריידי אפילו מוסר מסירת טאצ'דאון לאחד הבנים של דרו בריז, ואז אחת הבנות של דרו בריז עושה מידת ידיים, נוחתת ישר על אחד הילדים, ואז מתחילה להקות אותו בביתה אחרי ביתה אחרי ביתה בזמן שהוא לרצפה, כאילו מחסלת אותו. מה יותר כיף מזה?
נכון, ושני האבות כזה, בריידי
ובריז. אבל טום בריידי לוקח את התיק שלו מהבית.
קשקשים, הכל בסדר, כזה לא מתרגשים, כבר רואים שהם...
אני אשים את הסרטון הזה, זה מדהים.
כן. טוב, לי...
אני אשים את Welcome Back to Miami.
מעולה.
יפה.
בסדר.
בכלל, לי אין מצחיק מהשבוע, יש לי רק איזה פטוונת קטנה.
טוב, אז אנחנו לא בפטו עדיין, בוא תיקח את השאלות
שלך.
אנחנו נעשה סגמנט שנקרא סגב שואל שאלות על הליגה. אתה מוכן?
כן.
יאללה.
סגב שואל שאלות על הליגה, אנחנו מתחילים. אני אתחיל איתך סתיו. מתוך מינסוטה, דטרויט, וושינגטון ויוסטון, מי הכי בטנקינג מוד? מי הכי רוצה את זה? מי הכי בונה לשם? מי הכי מכוונת?
יש תשובה אחת.
תשובה אחת,
עיניי, אף אחד מהם לא רוצה את זה, אבל זה כנראה יוסטון.
יוסטון? מכל הזה? אני חשבתי שיוסטון דווקא הכי פחות כבר עכשיו, שלא יודע, ראיתי פתאום שהולדי פה שם מתחבר.
אני חושב שמנסוטה בתחילת העונה קיוו להיות טובים, יש להם קט, יש להם ראסל, הם שילמו כסף למליק ביזלי, יש להם חוסר מזל מסוים עם זה שקט בהתחלה עם הפציונת ועכשיו הקוביד, אבל הם האמינו שהם לא יהיו גרועים וגם לא רצו להיות גרועים. ואני חושב שמובינג פורוורד, הם לא עכשיו ייתנו עכשיו חודש מנוחה לזה וחודש מנוחה לזה כי יותר מסריחים. יוסטון, תכף נשים אותם בצד, מי הייתה הקבוצה השנייה שאמרת?
דטרויט.
דטרויט. סליחה, דטרויט זה הקבוצה שאחרי, לא פססתי לשם הזה. כן, היא רוצה להיות בטנקינג, לא, הם עשו את אחת החלטות הפרי אג'נסי הגרועות, בהיסטוריה של הליגה לדעתי, דטרויט כאילו, דטרויט זה שיט שוב, זה באמת כאילו ביזיון.
למה, זה הולך לג'רמי גרנט לשם.
זאת ההחלטה.
לא, זה לא ההחלטה, ההחלטה היא לוותר על הסנטר שהיה אצלך וראית אותו שקיבל יחסית מעט כסף בשביל להחתים את המחליף של יוקיץ', על יותר כסף.
כן. האם זה הסוף של, אם העלית כבר את דטרויט, האם זה הסוף של בלי גריפין? אנחנו כבר לא נראה את השחקן הזה שהכרנו, כאילו,
לא.
עד עכשיו הוא ראינו אותו נפצע כל שנה, אבל כשהוא היה בריא הוא היה בסדר, תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות.
שנה לפני שנה שעברה הוא היה מדהים, שנה לפני שהוא נפצע שנה שעברה, הייתה אחת השנים הטובות ביותר של בלי גריפין בשנים האחרונות.
נכון, אבל זה היה כזה יוצא מן הכלל, כי לפני זה הוא היה בינוני, ואחרי זה הוא היה די גרוע.
אני רוצה לחלק לשניהם
את התשובה שלי. ועכשיו הוא התחיל את העונה בצורה...
אני אחלק את התשובה שלי לכמה חלקים. אחד, בלי גריפין בוורסיה שיש היום, להיות בדטרויט זה נוראי מבחינתו. כי הוא בסופו של דבר, גם היום, הוא שחקן עם, שיכול לנהל משחק מהפוסט, יכול לעשות דברים נחמדים שפשוט אין שום ייעוד להם בדטרויט, שג'רמי גרנט, טוב ככל שהוא יהיה, או לא טוב ככל שהוא יהיה, זורק 25 פעם למשחק, אז כמה באמת צריך שחקן עכשיו שיבוא ויהיה סוג של מבוגר אחראי ונהל את המשחק ויעשה את הדברים הקטנים האלה. אז כל מה שבלייק גריפין גם יכול לתת במצבו, מתבזבז בקבוצה שלא לא יכולה לתת את המקום לבוא לידי ביטוי בדברים האלה. בלייק גריפין, כמו שראינו לפני שנתיים, או מי שזוכר אותו מתעופף בקליפרס, אותו לא נראה לעולם. אבל אם בלייק גריפין עובר עכשיו לקבוצה, לא חייבת להיות טובה, אבל פשוט לא קבוצה נוראית כמו דטרויט, נוכל לראות אותו תורם ועושה דברים מאוד נחמדים.
כן, אתה מאמין שזה דטרויט ולא הוא? כי הוא מקבל את הדקות, הוא מקבל את
אבל אני מסביר, אז הסברתי, אם אתה מצפה ממנו לראות שחקן של 20-10, זה לא קיים יותר. אם אתה רוצה לראות שחקן שיכול לקחת כדור ולהיכנס לסל בקלות, לא קיים יותר. אבל בלייק גריפין יכול לעשות המון המון דברים חיוביים בקבוצה שבנויה לשחק כדורסל נכון, כדורסל קצת יותר מתוחכם מלתת לה שחקן הכי טוב שלך במרכאות, או לא במרכאות כדור, ולזרוק 5 פעם, לשחק כדורסל שמאוד סאמר ליגי, באמת שאין לו מה למצוא שם. שוב פעם אני חוזר לאותם אייסו מפורסמים של פלאמלי בדקות הסיום, זה פשוט לא קבוצת כדורסל שמחפשת את זה, אז הוא עבוד שם. אם נראה אותו מדי פעם נותן משחקים טובים, נראה, כי הוא עדיין שחקן טוב ועדיין יש לו יכולות, פשוט הוא איבד המון, אם לא את כל האתלטיות המטורפת שהייתה לו, אבל הוא עדיין קרפטי, הוא עבד מאוד על המשחק שלו כשהוא הבין שהאתלטיות לא נשארת שם. אני פשוט חושב שדטרויט זה המקום הכי נורא בשבילו עכשיו.
אני חושב שהוא גרוע דביר.
כמובן.
יש לך משהו להוסיף על דטרויט שלך?
לא.
אתה גם חושב שהם בטנקים עוד. נמשיך לשאלה הבאה. קווין דורנט, נגעת לדביר שאל את זה בעקיפין מקודם, אבל האם קווין דורנט זה הלברון, לברונט, לברונט? האם קווין דורנט זה הלברונט 2.0?
כשקווין דורנט נפצע, הוא היה השחקן הטוב בליגה, או אחד משני השחקנים טובים בליגה, הוא חזר בריא, הוא חזר לאותה פוזיציה, נקסט.
אוקיי, דבר אחרון. ראינו את ברוקלין מביאים את הרדן עכשיו, ודיברנו על זה כמובן. מה, אם לייקרס ינסו להביא את ברדלי ביל?
יכולים לעשות, אין להם מה לתת, אלא אם כן הם רוצים להיפרד מדייביס או לברון. לייקרס ידברו בשוק הבאיאוט, אני לא רואה
טרייד. קוזמה, טאלן, אורטון, טאקר, 50 בחירות.
אם היה להם בחירות, אז היה ריאלי, אין להם בחירות, אז זה קצת יותר קשה, ואני לא יודע כמה רחוק אתה יכול להגיע עם טלן, הורטון, טאקר וקייל קוזמה, כשיכול להיות שמיאמי מציע טיילר הירו, אבל אם יש ללייקרס אופציה להביא מישהו תמורת קוזמה, זה יקרה. לייקרס יהיו מדברו בבעיות, ועוד פעם, לפחות לעונה הספציפית הזאת, אני חושב שהלייקרס חושבים בסדר מול ברוקלין.
פתווה?
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week?
יאללה, פתווה, אני אתחיל?
דרר סגב פתווה.
משהו קטן ומצחיק, לא להתרגש יותר מדי. כל שחקן שהשם משפחה שלו הוא ריצ'רדסון, ששיחק אי פעם בליגה, הוא שוטינג גארד. שיחק תמיד בעמדת השוטינג גארד.
וואו.
כל שחקן שקראו לו, שהשם משפחה שלו הוא ריצ'רדסון,
play
the shooting guard position.
מדהים.
קוונטין.
ג'ייסון.
ג'ייסון.
פול לא היה רכז?
כל שחקן.
פול היה רכז.
אני מבין, תחזור על זה עוד פעם, סבבה. פול לא היה רכז?
לא, היה שוטינג גארד. זה מבסקטבול רפרנס, הדבר הזה.
טוב, מגניב.
כל שחקן. כן.
קטונתי להתווכח עם בסקטבול רפרנס, אבל
זה בדיוק.
עוד שני פול רכז.
עד שאני אומר, פול ריצ'רדסון, בסקטבול רפרנס הוא פוינט גארד.
אוקיי,
אני מתחיל לזה רשום, אבל איזה סיבה לזה שסגל וידיעות. כתוב פוזישן, פוינט גארד, שוטס, רייט. אתה מבין? אולי הוא ראה גארד שוטס, הוא אמר שוטינג גארד.
לא, אבל הוא לא הלך ובדק את כל הריצ'רדסוני. מה שהוא עשה זה כאילו כנראה הם פרסמו איזה טוויט או משהו כזה, והוא ראה את זה.
זה נכון מאוד.
או זה סגב.
זה בוב, ודאי שלא בדקתי את זה בעצמי. זה
פאנט גארד.
Every player with the last name Richardson to ever play, played the shooting guard position.
אולי באיזה משחק פוס שיחק שוטינג גארד.
כן.
דביר, יש לך? או שאתה רוצה שאני אתן?
טים ארדווי ג'וניור זרק 0-12 אתמול בלילה במשחק, וזה היה הגרוע ביותר, זאת אומרת, הכי הרבה זריקות ללא סל שדה אחד בהיסטוריה של המאבריקס, ואבא שלו מחזיק את הגרוע ביותר בהיסטוריה של הליגה, 0-17 ב-1991.
לייקרס הפסידו הבוקר לגולדן סטייט. זה היה הפעם ה-284 בקריירה של לברון ג'יימס, שהוא נכנס לרבע הרביעי ביתרון דו-ספרתי, והפעם הראשונה שהוא מפסיד.
וואו, רק ומחתיא שלושה עם הבאזר שאחר...
זיון וויליאמסון עומד על ממוצע של 22.6 נקודות למשחק, ב-11 משחקים. שזה 249 נקודות. 200 מתוכם נקלו בצבע. וואו. 49 מתוכם נקלו מרכב העונשין. 6 זריקות נזרקו מחוץ לצבע, את כולם הוא יחתי.
איי, 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 שנה שעברה הוא התחיל עם 2 מ-2 מה-3.
4 מ-4.
4 מ-4 זה? לא 2
מ-4. 4 שלושות במשחק הראשון, כן.
אשכרה, מדהים. יפה.
פשוט מטוטל את הבן אדם הזה, רכבת הרים רגשית, השחקן הזה.
אתם רוצים לעבור ל-3 ורק 3?
אנחנו נאלצים לעבור ל-3 ורק 3, אנחנו רילקטנטלי.
3 ורק 3, היום אנחנו עושים בסטות בשוק, זאת אומרת,
איזה... מה? לא היה אמור להיות...
לא, אמרנו בסטות בשוק שעושים.
מה זה בסטות בשוק?
ירקות.
מה זאת אומרת? אתם שניכם אישרתם את
זה. פשוט תתחיל.
בסטות בשוק. איזה סוגי של חנויות יהיה מותרות הפתיחה בשוק? זאת אומרת, איזה חנויות יהיה לנו בשוק בלבד? לא יהיה יותר מזה.
חנויות שוק. אי אפשר לקחת סתם חנויות.
כן, בסטות בשוק. קוראים לזה בסטה. כפיר, אתה רוצה שנמהר ואתה מעט את התוכנית.
מה אני
אעשה? הבסטה הראשונה שלי היא בסטה של גבינות. אני יכולה לבסטת של הגבינות בשוק, תמיד זה דברים כאלו טעימים וכיפים ואפשר לנשנש ולטעום. הבסטה השנייה שאני משאיר זה בסטה של מאפים, לחמים, כזה, כל זה בדרך כלל באותו הבסטה. הבסטה השלישית, אני לבטתי בין שני דברים לא קשורים בעליל. אחד זה בגדי, אתה יודע, הלבשה כזה ו... תחתונים וכל מיני דברים כאלה שאתה צריך פתאום בשלוף ואתה רוצה את זה בזול ולא עכשיו להוציא מעלה כסף.
סדב, למה אתה צריך פתאום באמצע טיול בשול תחתונים בשלוף? מה קרה לך באותו יום?
או לחילופין, לא שמעת על מקסטוק?
לא, לא,
שנייה. איפה אתה הולך למקסטוק? אני אסביר.
לא, אתה צריך להסביר, אבל אם אתה צריך תחתונים בפתע באמצע טיול, מה, יצא לך? שהוא היה לך יושרת, היה לך קאקי?
אני חייב לספר סיפור פעם.
אתה יכול לספר, נראה לי שיהיה לי סיפור מתחרה, אבל אני
אספר,
מתחה, בדיוק. כנל, גם אצלי, אבל לא על זה אני מדבר, אני גרתי מעל שוק הכרמל 3 שנים, ולפעמים אתה יודע, כזה, יש את כל התחתונים בכביסה, אתה רוצה עכשיו 3 ב-10 כזה?
שזה סיבה לבטל את כל הבסטות בשוק, כדי שבפעם שנתקעת עם קודם, כמו שתשטוף, תרד לשוק.
אז יפה. אז זה לא
מבין את המשחק של עצמו.
שנייה, אז זה מה שלא הכנסתי בסוף. אמרתי שבאתי. ומה שהכנסתי זה את כל השיפודים המוכנים, כל הבסטות האלו שהם נותנים לך אוכל רחוב כזה, שאתה יודע, אתה לוקח לדרך.
מה זאת אומרת כל הבסטות? אתה צריך לבחור אוכל רחוב אחד.
אז כתבתי שיפודים מוכנים.
טוב, חלש מאוד.
יאללה, שוט, אני רוצה לשמוע את שלכם.
גבינות, בשר, דגים.
זה לאים.
טוב, אז אני יכול להיות בטוח
שלך. השוק שלך מבאס, הוא רק שוק של אוכל, אתה נכנס...
לא, השוק שלך עם התחתונים.
לפעמים אתה רוצה לראות בגדים. תחתונים, גרביים. קצת לגוון, רק דגים אוף, דגים אוף, גבינה, דגים אוף, גבינה.
לא, אתה צודק. כי הלחם, גבינה, תחתונים, הוא אדיר.
אני מאוד אוהב.
לא, זה שיפודים בסוף. שיפודים של כלום.
אני מאוד אוהב שווקים, גם שאני בחול, אני אוהב להגיע לשוק של העיר.
כן, כי אני בטוח שבשווקים בחול אתה מחפש את התחתונים והגרביים. סיוון, סיוון, אומרת שמצתי לבוקריה, זה אחלה שוק. בואי נרוץ לחפש את התחתונים והגרביים.
לא, אבל אני אוהב את הגיוון. אני לא רוצה ללכת לשוק שיש פה דגים, גבינות ובשר. אני רוצה ללכת לראות...
נכון, אתה רוצה את התחתונים.
אתה צריך להחליט את התחתון מדי פעם.
סתם.
פורדי, לזרות איזה תחתון.
כן, ויש לך.
טוב, כאילו, אני הראשון שיגיד את זה ירקות, כאילו זה סטייפל של השווקים בכל מקום.
נכון.
זה מבטיח מלמיליאן.
אה?
כל אבטיח מל מיליאן.
צריך ירקות בשוק שמתחת לבית. כאילו, עוד לי אינף, אני גם שמתי תחתונים, אבל מסיבות...
לא מאמין לך.
כן, שמתי תחתונים.
אתה מבין ששעה אתם צוחקים עליי, בסוף גם אתה שמת את זה.
אוקיי, שנייה, אני לא צחקתי לך על זה ששמת תחתונים. אני צחקתי לך על זה שאתה צריך באמצע היום תחתונים לחטוף מהר, כי אני פשוט מניח שקרה משהו.
למה אתה בחרת תחתונים?
כי מקום טוב לקנות תחתונים זה 3x15 בשוק המקומי, זה אחלה, כאילו, אחלה של דבר.
אצלכם יקר, אצלנו זה 3x10 בקרוון.
דרך אגב, לא היה, אצלנו, כי אנחנו לא הולכים לאותם השווקים, אפשר לחשוב, איך זה שוק צפון העיר. אין שום צורך בלקנות תחתונים אלגנטיות, צריך תחתונים שרק, כאילו תחתונים צריכים להיות רק נוחות, ואין שום, כאילו, כל מי שרואה את התחתונים, זה או אתה, או מישהו שכבר מספיק קרוב אליך, כדי שזה לא ישנה איזה תחתונים יש לך, ולכן, לך על משהו שמחזיק הרבה זמן, והוא נוח לך, והוא זול.
לגמרי,
אני
מסכים איתך. פשוט אומר,
לא הייתי מבזבז בסטה בשוק על תחתונים, כי יש בשביל זה מקסטוק.
בסדר, אבל אתה לא מגיע למקסטוק. אתה לא הולך למקסטוק עכשיו...
פעם שנייה בפרק שהוא מציע מקסטוק על דברים שונים.
שנייה. ממי, אני נוסע למקסטוק להביא תחתונים.
טוב, הוא ילד קטן. יבוא יום, אתה תבין שמקסטוק זה מתנת... whatever שלא יושב ובונה את העולם הזה לאנו המתוסכלים.
טוב, דבר שלישי... אוקיי. דבר שלישי זה... כאילו, יש לי את ה... מה שהייתי רוצה להגיד, יש לי את מה שאני אגיד בפועל, והם לא אותו דבר. הייתי שמח להגיד תבלינים, כי שוק לוינסקי שמוציא החוצה את כל הכמונים והזאטר והזה והלכות והזה, זה מדהים.
לגמרי.
מצד שני, לעולם לא קניתי תבלין משוק, לעולם לא משתמש בתבלינים, כאילו, לעתים נדירות אני משתמש בתבלינים.
אתה לא משתמש בתבלינים?
לעתים נדירות אני מבשל, אבל כשאני מבשל, אני לא רוב מבשל עם מלח ופלפל.
זהו, פפריקה קצת, קצת...
לא, זה... אני אוהב תבלינים, אבל אני לא מרגיש בנוח איתם במטבח.
בחירה טובה.
הדבר השני זה כאילו משהו שאני מאוד אוהב בשוק, ואני לא קונה משם אף פעם, אבל זה הדוכן של הפיץ' אוף קרס.
של הצעצועים.
יש מצית, מאפרה, אציטון. כאילו...
דברים לא קשורים כזה.
איך קוראים? שזה מספריים של הציפורניים. כאילו... נכון. יש איזה תמיד השולחן הזה, שהוא כאילו... קבוצה של כל מיני דברים שאתם
יכולים לצלוב במגירה. זה השולחן שלעולם לא אתקרב אליו.
מה?
תמיד מפחיד אותי השולחן הזה.
של זה, של הפיץ' אוף קרס? זה מדהים. הרבה יותר מפחיד הבית מטבחיים שם, זה של הבשר שאתה רואה כל שם.
טוב, אני בן אדם של אוכל, אנחנו מאוד שונים במהות כנראה.
יש לי שאלה בקשר למה שגם דביר אמר מקודם וגם מה שאני אמרתי. אתם מכירים זוג ארבעים, נכון?
שמענו. גם הזוגות ארבעים.
נכון. ואתם מכירים זוג נעליים, נכון?
אמת. עד עכשיו אמת.
עד כאן נשמע הגיוני. למה זה זוג תחתונים? אומרים זוג תחתונים.
בגלל שזה שני חורים.
זוג מכנסיים.
למה זה זוג מכנסיים?
כי שני רגליים יש שם.
אז מה?
כן? זה...
מכנסיים, זה רבים. זה לא מכנס.
אם אני אומר לך, אתה רוצה לקנות מכנס בשוק, אתה קונה רק רגל אחת?
לא, כי אתה לא מדבר עברית, אז אני האחרון שידבר על עברית, אבל כאילו זה הרעיון מאחורי זה.
נכון, אפשר להגיד מכנס.
תחתון גם אפשר להגיד, אבל למה זה זוג תחתונים?
לא אומרים מכנס פוטר?
פוטר זה חולצה.
מכנס קורדורוי, מכנס ג'ינס.
מכנס ג'ינס.
כן?
זה לא עברית.
בטח שזה עברית.
זה עברית לא נכונה? כן, בוא, סתיו לא...
טוב, אני לא הבן אדם הזה.
בדיוק.
טוב, יאללה.
מעניין.
צייצו לנו.
צייצו לנו מה התשובה.
תודה רבה לסגב, תודה רבה לך סתיו, תודה רבה לכם שהזנתם, רייט, סאבסקרייב, ריוויו, סגב, אם אתה יכול לשים פה את קייל אורי, זה יהיה מאוד מאוד נחמד.
Thank you guys, appreciate it, have a great night.